ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו היינו בתחילת דברי החבר בתגובת המלך, אולי נקרא את זה עוד פעם, כי אנחנו פה באמצע הסבר, אבל רק בשביל מסגרת. אמר כוזרי, רואה אני בוודאי שאני מוכרח לשאול את היהודים לפי שם שירית בני ישראל, כי אני רואה שם ראיה שיש לאלוהים תורה בארץ, ואחרי כן קרא לחבר מחברי היהודים, שאל אותו על אמונתו, ואמר לו, אני מאמין באלוהי אברהם יצחק וישראל, המוציא בני ישראל ממצרים באותות ומופתים, ומחלקלם במדבר ונותן להם את ארץ כנען, אחר שהעבירם את הים והירדן במופתים, ושולח משה בתורתו, ואחר כן אלפי נביאים אחריו, וחזקים את תורתו בייעוד טוב למי שישמור אותה, בייעוד רע למי שיעבור עליה. ואנו מאמינים בכל מה שכלול בתורה, ודברים ארוכים. ואמר כוזרי, כבר גמרתי אומר שלא ישאל יהודי, מפני שידעתי באובדן ראשמם וחסרון דעותיהם, כי מסכנות לא השאירה דבר ראוי לשב להם, השאירה להם דבר ראוי לשבח. הלא היה לך לומר יהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם, ומסדרו ומנהיגו, ובמי שברעך וזנחה, מה שדומה לאלה התארים אשר הם טענת כל בעל דת, ובגללה הוא רודף האמת והצדק, להידמות לבורא בחוכמתו וצדקו. ואמר חבר, זה שאתה אומר ידעת הקשית, המנהגית, מביא אותה, מביא אליה עיון ותמונים בספקות רבים, ושאל הפילוסופים עליה, ולא תמצאי מסכימים על מעשה אחד ולא על דעה אחת. לפני שאין טענות, יש מהם שיוכלו להעמיד עליה מופה, ויש מהם שיניחו את הדעת בהם, ויש מהם שלא יניחו את הדעת בהם, כל שכן שאין עליה מופה. אמר כוזרי, רואה אני דבריך היהודי, יותר מתקבלים מפתיחתם, והייתי רוצה שתוסיף. אבל אמר לחבר, אבל פתיחת דברה היא המופת, יותר על כן היא הראייה, ואחריה אין, אין צריכה ראייה ומופת. אמר הכוזרי, ואיך זה? אמר חבר, הרשה לי להקדים הקדמות, כי אני רואה אותך בוזה את דבריי ומזלזל בהם. אמר הכוזרי, אקדם הקדמותיך וישמע. טוב, אז כבר, כמו שהזכרנו, כבר אמרנו, אנחנו באמצע הסבר, רק פה הגענו לנקודה של דמות המלך בספר הכוזרי ממלאת מספר פונקציות ספרותיות, ועוד ידובר בהן בהמשך. במאמר ראשון, בעיקר תפקידו להבין את טיעוני החבר באופן גולמי, המאלץ את החבר להרחיב ולפרש, להדגיש ולפרש את הדברים. ולפעמים תפקידו של המלך לא להבין, להבין ממש באופן משובש, לשכוח את העיקרים שנאמרו, או למקד את הדיון ברובד משכיות הכסף. כי כזכור, ספרנו ככה תרענו את המטבע הלשונית, על פי הרמב״ם, על פי שלמה המלך, יש לו לכל הפחות שני רבדים למהלך הסברת הדברים. ההסבר הפשוט, המסגרתי, משכיות הכסף, ומכל מקום, והמשכילים יבינו, ככה לימד אותנו רבנו, ורמז לנו, שיש פה מה להשכיל. ולהבין, זה המשכילים יבינו. וזה תפוחי הזהב. המלך, לא מהר הוא עולה על גדל תפוחי הזהב, אם בכלל. ולפעמים הדיון נמשך הרובד של משכיות הכסף בהתאם לגובה העיניים של השומע המלך. מכל מקום, המגמה הסופית היא להטמיע בו את ההבנה המושכלת. מכל מקום, כאן התפקיד של המלך בפתיחה הוא חידוד המסר של החבר. ומה שהוא מצביע פה על תדהמתו למשמע דברי החבר, זה אמצעי בידי רבי יהודה לוי, רבנו, להגיד לנו, שימו לב למה אני לא אומר. החבר, שים לב למה החבר לא אומר. הוא לא אומר את מה שהמלך מצפה ממנו לומר. ומפי המלך אנו למדים שהרצאת דברי החבר שונה מאוד מגישת שאר הדתות. ואכן מבקש רבי יהודה הלוי לחדד שכיוון החשיבה וההתנהלות הדתית בישראל שונים מאוד מן המצוי והמורגל באנושות. היהדות איננה דת. כי מהי דת? דת, השקרוי דת. ועונה על הפונקציה הזאת, על ההגדרה הזאת, בכל מקום בעולם, במקום שישנם דתות, דת היא מערכת שבה אדם, באמצעות מעשים, דיבורים, כוונות ומחשבות, נותן ביטוי לנטייה שלו למוחלט, לנשגב, לאינסופי, לנצחי, לאמיתי, לשלם בכל השלמויות, או במילה אחת, איך קוראים לזה? אלוהים. אז דת היא מערכת שבה אדם, באמצעות מעשים, דיבורים, כוונות, מחשבות, נותן ביטוי לנטייה שלו לאלוהים. קבוצה חברתית המשותפת ברגש דתי שכזה, ממסדת מערכת שעל ידה הנטייה לקרבת אלוהים הזו, תתממש. מה זה קרבת אלוהים? קרבת אלוהים זה כשאדם חש שהמעשים שלו, הדיבורים שלו, הכוונות שלו, המחשבות שלו, הם קשורים לאלוהים. ככל שהם קשורים יותר לאלוהים, אז הוא מרגיש קרבת אלוהים. דת זו מערכת שבאה לספק את הצורך העמוק הזה של רוח האדם. ומתי שיש קבוצה של אנשים, קבוצה חברתית, שמשותפת ברגש דתי שכזה, וממסדת מערכת שעל ידה נטייה לקרבת האלוהים הזו תתממש, אז מערכת כזו, קבוצה שכזו, מצמיחה מתוכה דת. ככה צומחות הדתות. זוהי הדת בלשון החבר, זה שאתה אומר היא הדת ההיקשית, המנהגית. מצמיחה מתוכה הדת ההגיונית, המכוונת להתנהלות חברתית, שמביא אליה העיון. שבאמת, כשחושבים על הנושא, מתאמצים על הנושא, אז אפשר להגיע לאיזה איכות כזאת שהיא תהיה ראויה לשם דת. ומכל מקום, איזה תוצר של דת שלא ייווצר כתוצאה מקונסטלציה כזאת, זה לא קשור ליהדות. לא כך נוצרה היהדות. ולתת מענה לתחושות וכמיהות נפשיות, ולו הנעלות ביותר, אין זה העיקר עניינה. הדברים פה מדויקים, אין הכוונה שזה לא מעניין את היהדות, זה לא מה שאמרתי, אבל אמרתי שזה לא עיקר עניינה. החל מנקודה זו, הולך ומבורר לנו הספר שאמונה, מה הגדרת המושג אמונה? מה זה אמונה? שאל אותו המלך, תגיד לי, מה אמונתך? שאל אותו על אמונתו. שאלת אותי על אמונתי? אני אענה לך. אמונתי, אני מאמין באלוהי אברהם יצחק וישראל, מוציא את בני ישראל ממצרים, באותות ומופתים, מחליף אותם במדבר, וכו'. החל מנקודה זו הולך ומבורר לנו הספר שאמונה, הגדרת המושג אמונה זה היחס המלא והטוטלי לאלוהים. זו הגדרת המושג אמונה. אמנם, יחס זה איננו ממוצא ברגש, ואינו מושג על ידי מחשבה ודיבור בעניין האלוהי. ואף מעשים נאותיים אינם מספיקים. וגם לא כל אלה גם יחד. יחס מלא וטוטלי לאלוהים ילך ונלך ונלמד פה בספר, זה לא פועל יוצא של רגש ביחס לאלוהים, אפילו לא פועל יוצא של מחשבה ושכל ביחס לנושא האלוהי, ואפילו לא על ידי מעשים נאותים, שעל פניו אולי מישהו מתחילים לקרוא פה את הספר חושב שזה מן הסתם מה שהוא יגיד, שזה מה שמיוחד פה, מעשה רצו. לא, אם נשים לב למה שיהיה כתוב פה בהמשך הספר, החל מהנקודה הזאת, אפילו לא מעשים נאותים אינם מספיקים לצורך היחס והמלא והטוטלי לאלוהים. ואם תגיד אפשרות רביעית, שלא רגש ולא שכל ולא מעשים, אבל אולי כל אלה גם יחד, כשהם ביחד, השכל והרגש והמעשים, שהם כולם מכוונים לאלוהים, כי אז זה נקרא אמונה בישראל. והסתבר לנו שזה לא, גם כן לא. היחס לאלוהים זה פשוט להיות אלוהי. ואיך אתה יכול להיות אלוהי? לכך אין כל דרך אלא באמצעות כללות החיים במקום שהם אמנם אלוהים. אם החיים הם אלוהים, אז אתה קשור לאלוהים. ואם החיים הם לא אלוהים, אתה לא קשור לאלוהים. ולא יעזור לך כל דרכי ההתאמצויות שלך להיקשר לאלוהים. ועל פי הטרמינולוגיה שאנחנו יוצאים ממנה, אם אתה אלוהי, אז אתה מאמין. ואם אתה לא אלוהי, אתה לא מאמין. ולא יעזור לך זה שאתה מרגיש אלוהי, וחושב אל אלוהי, ועושה מעשה אלוהי, מדבר אל אלוהי, ועושה את הכל ביחס לאלוהי. ולא יעזור, זה לא עושה אותך למאמין. מציאות שכזו, שהחיים עצמם הם אלוהיים, המציאות עצמה היא אלוהית, היא אינה קיימת אלא בישראל. זה מה שילך ויסביר לנו הספר, החל מהנקודה הזאת. חיי עם ישראל בכללות דורותיו הם גילום היחס העליון והמלא ביותר לאלוהים. על כן רק הם המתאימים למשמעות המדויקת של המושג אמונה במלוא הווייתה. ואם משתמשים במילה אמונה בהקשרים נוספים, זה מושג מושאל, מושג לא לגמרי מדויק. אמונת ישראל, דעת אלוהים, זו הווייתנו, זה עניין הווייתי. אין מקורה ברגשות האדם, אין היא מתחילה מהסכמת ציבור, זה לא עניין חברתי. אין עניינה תוספת תרבותית ערכית לחיים. זה גם לא נורמה של שרוכשים אותה על ידי אמצעי חינוך, אפילו קולקטיביים של כל החברה כולה שמתחנכת לכיוון אגון ונאות ביחס לאלוהים. לא, זה לא יעזור. אמונת ישראל איננה רק השקפת עולם. את תחשוב שאמונת ישראל זה אם יש לך את הדעות והרעיונות, ואתה יודע להתפלסף ולהסביר את האידיאולוגיה היהודית באופן נאות, אז זה נקרא אמונה. לא, זה לא רק זה. ולא מחשבות אודות הבריאה, הקיום ומקורם. זו אינה דת הנותנת משמעות וקשר רגשי לאלוהים, למי שמתנהג על פיה ושומר את חוקיה. זה לא העניין של אמונת ישראל. בתור דת שתיתן משמעות וקשר רגשי לאלוהים, למי שמתנהג על פי הדת הזו ושומר את חוקיה. אף על פי שכפרטים חלקיים כלולים כל אלה בעניינה הכללי. זה נכון, שאמונת ישראל היא כוללת את כל זה, יש בה את כל זה, אבל אם תרצה להסביר שזה הנקודה שלה, זה טעות. אמונת ישראל היא רוח חיי עם ישראל. זה הגדרת המושג אמונה. זה פירוש המילה אמונה במסגרת עיקרי הספר הספרים של עיקרי אמונת ישראל ותורה. זה ממד מציאותי נברא בהשתלשלות ממרום. זה בכלל לא מתחיל מיוזמות אנושיות או מהחלטות אנושיות או מהסכמות אנושיות. לא, זה פשוט כמו גרביטציה. זה לא פועל יוצא של מחשבות על הנושא והתאמצויות בנושא וכוונות על הנושא ודיבור על הנושא ומעשים על הנושא וחקיקה בנושא. לא, זה חוק טבע. זו יצירה אלוהית. בלשון ישעיהו, עם זו יצרתי לי, ששורשה עומד למעלה למעלה מן העולם והטבע. זה בכלל לא, זה לא לחשוב שזה חוק טבע, כי זה חוק למעלה מן הטבע. אמונת ישראל היא נשמת הטבע ועניינו האלוהי. היא התגלמות העניין האלוהי. זה אמונת ישראל. יש דומם, יש צומח, חי ומדבר. ועל הציר הזה וכגולת הכותרת שלו נמצאת ההוויה הישראלית. המציאות הישראלית הזו היא הביטוי האיכותי העליון של הקשר של לא רק של כל האנשים היהודים, ואפילו לא רק של כל האנשים בכלל על פני הגלובוס, אלא היא הקשר של כל ההוויה, כל ההוויה כולה, על כל רבדיה, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. הממד האיכותי הזה של גבולת הכותרת של כל המדרג ההווייתי הזה, זה מגלה שכל ההוויה קשורה עם מקורה האלוהי. קשר זה של כל ההוויה עם המקור האלוהי, זה נקרא קשר טוטלי עם אלוהים, עם בורא. והוא נקרא אמונה, אמונת ישראל. זה פירוש המילה אמונה בישראל. זה נקרא אמונת ישראל. אין אנו מדברים אודות אלוהים. אין נטייה באמונת ישראל לדבר על אלוהים. יש נטייה לא לדבר עליו. אנו כלולים והווים בזרם הופעתו. חיים מכוח התגלותו בנו. אין צורך לדבר או אף לחשוב עליו. האמת שאנחנו, אין לנו עניין לא לדבר על אלוהים, ואין לנו עניין לחשוב עליו. צריך לחיות בו. וכמו שאין לך כל כך עניין, אתה לא מוצא את עצמך ואת חבריך השפויים נוטים לדבר על זה שהם חיים ומרגישים שהם חיים, וזה מאוד מעסיק אותם העובדה שהם חיים, וכשהם חושבים על העובדה שהם חיים אז זה עושה אותם חיים חזק. כאין זה, זה גם התחושה המוזרה שאם מישהו ידבר ככה סביבנו יותר משנייה אחת, עכשיו עשיתי את זה, זה בסדר, אבל אם מתמידים בזה זה דבר מרכזי בחיים, זה סיבה לפנייה לעזרה נפשית. מי שמבין טוב על מה מדובר, ולו הציבור הרחב גם היה מבין טוב על מה שמדובר, היה מרגיש מוזר עם אלה שמדברים על אלוהים באינטנסיביות כזאת. זה מוזר באותה צורה. כי ככל שאתה מדבר יותר, החשד הוא שאתה קשור פחות. שאתה מבין פחות על מה אתה מדבר. אין אנו מדברים אודות אלוהים, אנו כלולים ועובדים בזרם הופעתו, חיים מכוח התגלותו בנו. אין צורך לדבר או אף לחשוב עליו, כמו שאין צורך לדבר ולחשוב על דבר זה שאתה חי. צריך לחיות בו. טוב, פה אני רק פותח לכם בתור סקיצה לכיוון חשיבה, למה שהתברר, איפה התברר? והמשך כל הספר, זה מה שהספר הזה ילך ויברר. ויברר חזק, בעיקר במאמר ראשון, ואחרי שיפול הסימון למלך ובתקווה גם לכן, אז אפשר יהיה להתקדם ביותר קלות בהמשך. אבל זו רוח הדברים. דברים אלה הלכו והתבררו בהמשך הספר. אני גם אציין את זה בשביל שמי שקצת נראה לו הדברים חדשים ומוזרים, אז זה לא נורא, זה ממש בסדר גמור. כותב הספר לא חשב שבשלבים אלה כבר תבין את הכל, הוא כנראה חושב אותך לא רחוק כל כך מהמלך. והמלך לא מבין, וכל פנים הוא מכניס את כל הריאקציות כנגד הדברים האלה בפי המלך, כדי שהוא ילך ויסביר לו יותר ויותר. המלך לא העלה על דעתו כיוון שכזה, ועל כן הוא אינו מבין את פשר הדברים הנגזרים מאוריינטציה סתומה זו. תראו, אני כבר מסביר לכם הרבה יותר ממה שהחבר הסביר. הוא רק קובע, שאלת, אני עונה לך. הוא לא מתחיל להבין מה הוא מתכוון, לא מתחיל להבין מה הוא רוצה. הוא רק מרגיש שהוא, נסתם הוא מתאר לעצמי, שאם הוא היה שואל אותו, תגיד לי, אתה בכלל יודע לחזור על מה שאמרתי? אני חוזר על מה שאתה אמרת, אני מרגיש שאתה מדבר סתיות. בכל פנים, הריאקציה הנפשית שלו היא קשה. הנה אומר, תראה, תן לי לדבר, כי אני רואה אותך בוזה את דבריי ומזלזל בהם. טוב, זה על הרצף של מה שהוא כבר אמרנו, השלישה הבסיסית שלו ביחס ליהודים. הוא אמר, ידעתי שאין מה לדבר עם היהודים. אז א' בכלל יש לו מחסומים נפשיים מעצם המפגש עם היהודים, להתגבר עליהם כתוצאה משינוי בכיוון, שינוי בכיוון שלו. כי מי שגרם לו את זה, זה הדתיים הקודמים. אז כתוצאה מהם, אז הוא אמר, טוב, אז בכל זאת נבדוק את הדבר הזה שהייתי בטוח שאין מה לבדוק פה. אבל מכל מקום, הפתיל שלו הוא קצר ביחס ליהודי הזה. החבר אומנם נתן תשובה מלאה למה שנשאל. הוא הצביע, זאת אומרת, הוא אמר לו, נשאל, מה אמונתך? אז הוא אמר, זו אמונתי. שאלת, תקבל תשובה. אבל מה שאני מנסה לומר לכם, שיש שם דו שיח, לא מתאים להגיד של חרשים, אבל כי אני חושב שהחבר הוא חכם מאוד, והוא מבין, הוא מבין את המלך. המלך לא מתחיל להבין מה שמדבר, מה רוצה החבר ומה הוא מדבר, אבל החבר יודע. והחבר, אבל מכל מקום, זה טענו בחיטים וענה לו בשעורים. וכשטענו בחיטים וענה לו בשעורים, הוא במצב טוב, שהצד השני מרגיש שהוא עונה לו בשעורים. הוא שאל לאמונתו, פה המצב, אני חושב, חמור יותר מטענו בחיטים וענה לו בשעורים. כי כשהמלך מבקש ממנו, תגיד לי מה אמונתך, הוא מתכוון, מה אתה חושב כאמת? אבל לא ככה בדיוק מגדיר את המושג החבר. אצלי, פירוש המילה אמונה, זה הקשר הטוטלי באלוהים. שאלת אותי, מה הקשר הטוטלי באלוהים? איך אני קשור באופן טוטלי באלוהים? כי אני קשור טוטלי בתופעת. איזה מילה אני משתמש פה, הטבע הזאת? לא מתאים, זה לא תופעת טבע, תופעת אקס טבע, שכולל את הטבע. על כל פנים, אני קשור בתופעה הזאת, בהוויה הזאת, שהמתאר שלה הוא כמו שאני מתאר אותה פה, בקווים, שהיא נתנה את רישומה בהיסטוריה. וזו אמונתי. ועל ידי זה אני קשור טוטלית באלוהים. הוא לא, אבל הוא לא שאל איך אתה קשור טוטלית באלוהים, שאלתי מה אתה חושב כנכון. ומצפה לשמוע, הרצאה של דתיים, מה הם חושבים כנכון. בקיצור, יש פה חוסר הבנה חריפה. שוב, אני לא יכול להגיד בין שני הצדדים, בכל פנים, צד אחד. אפשר לשאול, למה אתה לא מדבר בצורה ברורה, חבר? למה אתה גורם לחניך שלך כזה בלבול? זו שאלה, אני חושב שזו שיטה מתודית של רבי יהודה הלוי, שבה הוא מאלץ את הקורא לקרוא את המלך להפעיל את השכל שלו, לחשוב, לשים לב, להתעורם. וכן, גם יכול להיות שאולי לא כל כך טוב מה שאני עושה לכם פה עכשיו, מה שנקרא, מאכיל אתכם בכפית. זאת אומרת, עושה את הכל פשוט, ומה שיתברר בסוף אני כבר אומר לכם בהתחלה. רבי יהודה הלוי בכוונה לא רוצה לעשות את זה. הוא הניח שאתה אדם רציני כשאתה פותח את הספר, ואתה תקרא, למרות שאתה לא מבין, כמו כל בן אדם רציני, לא חושב שמתחיל מיד להבין, ויקרא מן התחלה, לאט לאט ועד הסוף, ואחרי שהגיע עד הסוף יקרא עוד פעם מהתחלה ועד הסוף, ואחר כך יקרא עוד פעם מהתחלה ועד הסוף, ובאיזשהו פעם יתחיל, אחרי שהוא יודע את כל מה שנאמר מתחילה ועד הסוף, יתחיל ללמוד. כי ככה לומדים באמת דברי חוכמה אמיתיים. קודם כל מקשיבים מהתחלה ועד הסוף, ואז ברור שיודעים לחזור על מה שנאמר, ואז מתחילים לעיין במה שנאמר, וזה נקרא להתחיל ללמוד. אז זו הגישה. ובמסגרת זאת הוא לא עצבני כמוני בין התרבות האקטואלית, שמוכח כבר בהתחלה להסביר משהו כאחרת, אתה לא יודע לפני שהתחלנו את מה כתוב בקריחה ובסוף, אתה סתם תסגור ותלך. וזה מחלת נפש של התרבות האקטואלית, שאני נכנע לה. וזה לא כל כך טוב. מכל מקום זה המצב. המצב הוא מסביר ככה, והוא אומר את האמיתו, והוא לא יורד לגמרי עד גובה העיניים של התלמיד שלו. כי זו הדרך הנכונה, בטח בתורה ובטח באמונה. תורה היא לא בגובה העיניים שלך. אם באת בשביל לשמוע אישורים על זה שאתה בסדר, ואתה חושב טוב, ואתה מתנהג טוב וזה, אתה משוחרר, לא בבית המדרש של תורה בכלל. כי התורה, איך מלמד אותנו המהר"ל, היא לא מתאימה לך. התורה היא שמינית, היא מעל הטבע. וכל תלמיד שיושב לפני רבו ואין סבתותיו נוטפות מר, תכוונה. אם אתה בא בשביל הכיף ולקבל הרגשה טובה, וכל מה שאתה שומע אומר, וואו, בדיוק את זה חשבתי את זה, וואו, זה בדיוק מה שלמדתי כבר, זה בדיוק מה שאני יודע. זו אינדיקציה מובהקת לכך שאתה לא לומד. אתה רק עסוק במנהג הכסיל, שאת כל רוחו יוציא כסיל. עניינה של הכסיל זה לבטא את עצמו, לממש את שכולם יבחינו במה שהוא יודע. אבל החכם באחת ישבחנה, שיהיה בשקט, וידכא את רוחו, כדי שתשתנה רוחו, כדי שתיבנה רוחו, כדי שיתפוס משהו אחר, כדי שיתאים את עצמו למשהו גדול ממנו. גדול ממנו מוסרית, גדול ממנו שכלית, גדול ממנו אישיותית, גדול ממנו חיונית, גדול ממנו טוטל. וזה בן אדם לומד תורה. ובזה הוא הולך וקונה את התורה. עד שבסוף, אם הוא יהיה תלמיד חכם, אז הוא גופו תורה. תלמיד חכמים הם תורה. הם בעצמם תורה. זה מדרגה עליונה ותכליתית, שאז כבר האדם אולי הוא לא תלמיד, ואז שפתותיו ששונים, אתה יכול לקרוא את זה כמו שכתוב, לא כמדרשו, אלא כפשוטו. שפתותיו הם שושנים, כמו כנסת ישראל של שושנה, ונוטפות לא מר, אלא מור עובר. כל דיבור בדיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, זה כיף, זה בסמים, התמלא העולם כולו בסמים. אבל זה לא בסמים של האף שלך, זה בסמים של הנשמה שלך. אם אתה לא מסתגל אל הנשמה שלך, ואתה מזהה את הנשמה שלך עם האף שלך, זה לא. על כל פנים, זו המתודה הקלאסית של לימודי התורה, ובמיוחד תורת התורה, והעיקר של התורה זה לימודי האמונה, שזה רוח התורה בישראל. ככה לומדים, כל פנים, והראיה שכך לומדים, שכך רבנו כותב. ואם הוא כותב, כזה ראה, ואל תזוז מזה. זה, אמרנו, ספר הספרים, קודש הקודשים, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. תלויים בו, כמו שמתחילת הלימוד שלנו אמרנו, אין פה מקרה. שום דבר הוא לא יתר פה. אין פה יתר, אין פה חסר. רוח השם דיבר ברבינו יהודה הנביא. איך שזה כתוב, מהכל צריך ללמוד. טוב, חזרה. שוב אני חוזר. ישנה פה התבוננות על ההוויה הישראלית. לכך אנחנו קוראים, זה מה שילך והתברר לנו פה בהמשך הספר. החיות הישראלית הבאה לידי ביטוי בנפשיות הכלל ישראלית. הנפשיות הזו הינה זרם חיים אלוהי, וזה מה שנקרא אמונה. אופי זרם זה מתבטא במלוא שיעור קומתו בעומר חיים היסטורי. גרעינה של הוויית החיים הזו הופיע באבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, באוריינטציה האלוהית שלהם. והלכה וצמחה הוויית החיים הזו, והופיע ביציאת מצרים, והתגבשה לכלל עם בארץ ישראל. וזה מה שכתוב פה. אני מאמין באלוהי אברהם יצחק וישראל, המוציא בני ישראל ממצרים, באותות ומופתים, חלקלם במדבר, ונותן להם את ארץ כנען. אין עניין הסיפורים ההיסטוריים לומר שאם קרה כך וכך, זו הוכחה ליכולתו של אלוהים. לא להקשיב בצורה כזו, כי זו הקשבה דתית, ולא בבית מדרשם. זו אינה הגישה של רבן. לא בשביל זה הוא כותב את זה. זה סוג הקשבה שהיא דומה להפעת הוכחות למציאות האל. אין את זה בכל אחרי הספר הזה. בכלל. שאל את נפשיך, פלא. אתה מצפה לשמוע ספר אמונת ישראל. דבר ראשון, תוכח שיש אלוהים, לא? לא. זה בתנות נוער. לא בבית מדרשם. זה לא נושא בכלל. זו אינה הגישה של רבן. כי אין צורך להוכיח, אתה רק צריך להבין על מה מדובר. מה מדובר לא תבטא של חכות. כמו שאתה תוכיח שאני מדבר איתך עכשיו. זה לא שייך. אתה רוצה הוכחות, סימן שאתה לא מבין מה זאת אומרת אני מדבר איתך. אני אסביר לך מה זאת אומרת לדבר. זה אפשר. אבל אין מה להביא הוכחות. עניינה של הצבעה על העובדות ההיסטוריות היא התבוננות במציאות. והבחנה בתופעת החיות הישראלית היוצאת ממצרים לארץ ישראל להגבהת שיעור קומתה והגדלתו. אופי חיות זו יוצא אל הפועל על ידי משה בתורתו והנבואה שאחריו. זה מה שכתוב פה, וזה מה שיתואר פה. כל התורה היא פרט, היא מפרט של ההוויה הזאת. התורה כולה באה לפרט את ההוויה הישראלית. באה לגלם אותה, באה להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. הופעת הוויה נפשי זו על במת ההיסטוריה מחוללת שינויים קוסמולוגיים אדירים. ניסים ונפלאות, אותות ומופתים. והדברים ארוכים. ככה הוא מסיים את הפסקה הראשונה. הבנת, האמת היא שאם הבנת את מה שאמרתי לך במשפט הראשון, אם הבנת, הבנת את הכל. האמת היא שאם הבנת באמת, אפשר לסגור וללכת, כי מטרת הספר מוצתה. רק רבנו מניח שגם שאתה אומר שהבנת, נדמה לך שהבנת. הוא ממליץ לך, בוא תמשיך לשבת, תקשיב, כדי שתבין שלא הבנת. יש לה הרבה מה להבין. יש פה ספר שלם כדי שבסופו תגיד, אז נשאל אותך אם הבנת. ומכל מקום, אם לא הבנת, אם אתה חושב שלא הכנת לאט בדיוק מה שנאמר, אז בוא, נלמד את הכל, ואז תבין את זה. אז זה מה שהוא אומר לו, אמר הכוזרי, זאת אומרת, תראה, אחרי, בפסקה י' ג', אז הוא מתחיל להסביר לו, תראה, מה שאתה מבקש מן דת הקשית, מנגיד, ולעיון, שמונים בהספקות רבים, שעל הפילוסופים עליה, לא תמצא מסכימים על המעשה אחד, ולא על דעה אחת, מפני שטענות, יש מן שיוכלו להעמיד עליהם מופת, ויש מן שיניחו את הדעת בהן, ויש מן שלא יניחו את הדעת בהן, כל שכן שאין עליהם מופת. אז בנקודה הזאת, על ידי הרצאת הדברים הזאת, שלכאורה היא לא אומרת הרבה. רק היא אומרת, תראה למה, אני לא... אתה מבקש ממני שאני אסביר, להסביר באוריינטציה דתית. זה לא נכס כל כך גדול לאוריינטציה הדתית. והוא מפרט מדוע לא. אמר הכוזרי, רואה אני את דבריך היהודי, יותר מתקבלים מפתיחתם. והייתי רוצה שתוסיף. זאת אומרת, הגישה הבסיסית של המלך היא כל כך מזלזלת ביהדות בכלל, במח. בנציג שלה שעומד לפניו ברגע זה בפרט, ויש לו מיד אינדיקציה שהוא צודק, כי הבן אדם בולבל, בולבל מכל הבחינות, בולבל שהוא לא מדבר לעניין, לא עונה על מה שנשאל, והתשובה שהוא עונה היא לא עושה רושם שיכולה להוות משהו רציני. וזה גם, את זה אני כבר לא יודע אם המלך יודע לשאול את מה שאנחנו שאלנו, שהוא לא מדבר פה בצורה מסודרת. אתה רוצה לתאר את מה שהראה בהיסטוריה, תדבר בצורה כרונולוגית. את זה הוא לא אומר, את זה אנחנו אמרנו. ייתכן שהוא שמע על היהודים, וכן יודע את ההיסטוריה שלהם. ייתכן שהוא לא יודע, אבל כל פנים, יכול להיות שגם זה אפשר להוסיף, והיה והוא יודע, זאת אומרת, תראה, הבן אדם גם מדבר בצורה מבולבלת, אפילו מבחינתו. אבל הנה, כשהוא מתחיל לנתח לו מה זה דתות, ואתה מצפה ממני שאני אענה על הקריטריונים של דת, ודת נכבד, זה טוב, בסדר. לפעמים מוביל אליה העיון, ובהחלט, בסדר, לא מכובד, אבל זה לא מוביל אותך לשום ודאות באמת ומוחלטת. עצם היכולת של ההתבוננות, של הטיפוס שהוא חושב שהוא מסופק אם הוא שפוי, או בסדר, או מה עובר עליו, פה מסתבר שלכל פחות יכולת אנליטית יש לו. והוא פתאום מדבר בצורה שהוא כן קולט שהיא ביקורתית ורציונלית. הוא יודע להסתכל במציאות, הוא יגיד, תראה, אתה מצפה לזה, זה יפה, אבל זה הערך של זה, זה קצת פחות הערך של זה, ו... אז... הוא מרגיש שבכל זאת הוא לא קולט את זה שעומד מולו. אז יש לו שכל? ראינו שכל. טוב, תמשיך לדבר כזה שנים. נבין מה קורה איתך. זה המצב. וזו גם הייתה המטרה שלו שהוא הגיע ככה בצורה הזאת. המטרה של החבר אומר. הוא לא ממשיך להסביר את עמדתו. הוא רק מבקר את מה שאתה מבקש המלך. ננתח את זה. למה אתה מבקש את זה? זה לא נכס גדול אם תמצא את זה. אז הוא אומר לו, טוב, נוכן, אז תמשיך לדבר. אז הוא חוזר ואומר לו, אבל עכשיו אתה נשמע לי רציני יותר, יותר ממה שפתחת בו, יותר מהשטויות שפתחת בהן, אז תמשיך. אבל אין מה להמשיך, מה שאתה חושב שזה שטויות, זה הדבר הכי חכם. אבל פתח דבריי, פתיחת דבריי, היא המופת. אני התכוונתי למה שדיברתי, וגם שם לא איבדתי את השכל, כמו שנדמה לך. יתר על כן, זה לא רק מופת, היא הראייה ואין צריכה ראייה ומופת. אתה אולי מחפש מופתים, מחפש הוכחות, דת, שתוכיח את אמונתה, את תפיסתה, את המציאות כך. אבל אני לא מתעסק את צריכה, לא מתכוון לדבר איתך על מופתים. אני מדבר על ראייה, שאחרי שיש ראייה, אין צורך לא בראייה ולא במופת. בנקודה הזאת אנחנו מתקדמים להיכנס לנושא ראשון, גדול ונכבד בעיוננו פה בספר. והוא תחת הכותרת, הראייה בספר הכוזרי. כי כן, בסעיף תתווה פה, אז הוא אומר, פתיחת דבריי היא הראייה, שימה אין צורך לא בראייה ולא מופת, ובסוף סימן חפי, אז הוא יחזור, זאת אומרת, הוא יחזור ויאמר, על דרך זו השיבותיך כאשר שאלתני. הוא מסביר לו את כל הסעיפים שעכשיו אני לא, אולי אני טועה, אולי כדאי שנקרא את זה. נגידים לך, לא נקרא את זה. הוא נקרא קודם עד סוף סעיף חפי, בפנים. אז אמר החבר, אז אמר הכוזרי, סעיף ט' ז', ואיך זה? מה זאת אומרת? זה הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופה. אמר החבר, הרשני להקדים הקדמות, כי אני רואה אותך בוזט דבריי ומזלזל בהם. אמר הכוזרי, אקדם הקדמותיך וישמע. נותן לו אשראי, דבר מה שאתה רוצה. אמר החבר, אילו נאמר לך כי אדוני הודו איש חסיד, ראוי לך לגדלו ולרומם שמו ולספר מעשיו, בגלל מה שמגיע אליך מצדק אנשי ארצו ומעלת מידותיהם ביושר מסעם ומתנם, אם היה זה מחייב אותך? אמר הכוזרי, בערך חייבני, יש להסתפק באנשי הודו, האם צדקה מעצמם ואין להם מלך, או צדקה מחמת מלכה, או שהדבר משני הפנים, שני הפנים יחד. אמר חבר, ואם היה מביא לך שלוחות שורות הודיות, אין לך ספק שאין נמצאות, שאינן נמצאות, אלא בהודו, בארמונות המלכים, עם כתב שיש בו עדות שהוא מאיתו, ועם עוד תרופות שהן מרפאות אותך מחוליך, ושומרות בריאותך, ושמים מוות לשונאיך ואויביך, תצא נגדם בהם, ותמית אותם מבלי הכנות וכלי מלחמה, היית מתחייב להישמע לו? אמר כוזרי, כן, ועשר ממני הספק הקודם, אם יש להודו מלך, אם לא, והייתי מאמין שמלכותו ודברו מגיעים אליי. אמר חבר, ואם תשאל עליו, במת את הערהו? אמר כוזרי, בתארים אשר תמתו אצלי במראה עיניים, ואחר כך אצרף אליהם אותם שהיו מפורסמים, והתבררו על ידי אלה האחרונים. גם תרגום... תרגום אבן תיבון, אותם שהיו ספק אצלי והתבררו על ידי אלה האחרונים. סעיף חפי, אמר החבר, ועל דרך זו אשיב אותיך כאשר שאלתני, ועל דרך זו פתח משה לפרעו כאשר אמר לו, אלוהי העברים שלחני אליך. רצונו לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הואיל והיה עניינם מפורסם אצל האומות, ושיתחבר עליהם עניין אלוהי, וישגיח עליהם, ועשה להם הנפלאות, ולא אמר לאלוהי השמיים והארץ, או בוראי ובוראך שלחני. וכך פתח השם בדבריו אל קהל בני ישראל, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אנוכי בורא העולם ובוראכם. ועל כן, ככה פתחתי לך מלך כוזר, כאשר שאלתני על אמונתי. השיבותיך ומה שמחייב אותי ואת קהל בני ישראל אשר התאמתה אצלם הראייה ההיא, ואחר כך המסורת הרצופה אשר היא כראייה. אז הנה ככן, סעיף תתוו הוא מצביע על החשיבות של סעיף י' א' ואומר, בסעיף י' א' אמרתי לך את הכל, ואחר כך כל הסעיפים הם באים לאיזה הרחבת הסבר ומסתכלים בסעיף חפי, הוא שוב חוזר אל העיקר. יוצא שסעיף י' סעיף חפי זה המסר, זה המסר העיקרי. זה שוב אני אומר קצת מניסוח פרובוקטיבי, אם תבין באמת מה שכתוב פה אתה משוחרר, אתה יכול לסיים את הספר וללכת, כי כל הספר באמת הוא בא להסביר מה שגלו במשפטים האלה. ובכל מקום קורא לזה רבנו, זאת אומרת החבר, רבנו מכניס לפי החבר את זה, זה נקרא ראייה, שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. מה זה הראייה? מה זאת אומרת הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת? זו ראייה שמה שהתברר בראות העיניים, ואחר כך נמסר לאיש מפי איש בקבלה, קבלה כלומר מסורת, הנמשכת שהיא דומה למראה עיניים. לכאורה מצביע כאן רבנו על המציאות ההיסטורית הגלויה לעין ההיסטוריון. והיא שנראתה לעיני כל ישראל ונשמרה במסורת שהיא דומה למראה עיניים. אנחנו ראינו שיצאנו ממצרים, ראינו את מעמד הר סיני, ראינו את הקולות, ומכאן ואילך, איך ראית? זאת אומרת, אבותינו אומרים את זה, והם סיפרו לבניהם, ובניהם לבניהם, ובני בני בניהם, זה אנחנו. אז מאחר שאבא שלי לא שיקר אותי, ואבא שלו לא שיקר אותו, אז זה אותו דבר כאילו ראינו במראה עינינו. ועל כן זה נחשב שאנחנו פה בעלי עדות שאין לנו ספק בה, קבלה מסורתית שהיא שווה למראה עיניי. ועל מה שראינו בעינינו הוראינו לדעת ישן אלוקים שמיים מעלה ארצים תחת אין עוד. לכאורה זה מה שאומר פה רבינו החבר. תודה רבה. אז לכאורה מצביע כאן רבנו על המציאות ההיסטורית הגלויה לעין ההיסטוריון, והיא שנראתה לעיני כל ישראל ונשמרה במסורת שדומה למראה עיניים. ואומנם תוכן זה הוא הפשוט, והתוכן הזה אל תצפו לשמוע ממני את המילה אבל זה לא נכון, כי זה לא יבוא, כי זה כן נכון. אבל כן תצפו ממני לשמוע את זה שזה משכיות כסף. זה נכון, זה יקר, זה כסף, שמרו על זה, אל תבזבזו את זה. ומכל מקום, מה שנאמר פה עוד גדול מזה. ובבחינת משכיות הכסף לדבר הדבור כאן על אופנה. יש פה אופן לפנים האופן. יש פה כמה אופנים. כי סקירה מקפת בספר תגלה שמעבר לראייה הפשוטה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת, ישנו מימד פנימי יותר, ראייה פנימית, נבואית. הראייה מיוחדת לעם ישראל, שהיא הראייה המשחררת מכל צורך ועניין בראייה. תוכן זה הוא תפוחי הזהב המבוקשים למשכילים שיבינו. ואומנם ישנו בזאת מושג יסוד שחוזר על עצמו פעמים רבות בספר, והוא מאושיות שיטתו של רבנו. ושוב אני חוזר, אני מקווה שיסלחו לי, שיסלח לי בשמיים רבנו, אבל אני אולי עושה את אשר לא ראוי לעשות, ואני לא נאמן פה לשיטתו המתודית של רבנו. ואני, לפני שאנחנו מתחילים, אני כן אראה לכם את הסוף. אני מתכוון פה עכשיו לעשות סקירה על כל הספר, כל המקומות ששם דובר על ראייה, ולגרום לכם להתרשם מזה. ועל ידי זה לקבל את האוריינטציה העמוקה שאני משתדל להעלות אתכם עליה. אז לצורך העניין נביא כאן מספר דוגמאות. אתם יכולים לדפדף, ולמי שיש את הדפים אז יקראו לחלוטין, אלה שאין להם יכולים להסתכל במאמר רביעי בסימן ג' וזה במהדורת שילה בעמוד קופי. אמר החבר שם, אבל רומזים אליו, כוונה אל אמיתת עצמו, שם דובר שם על תארי הקדוש ברוך הוא, תארי השם, ועל שמות אלוקים, ואז הוא מסביר לו על שם הוויה, שזה השם העצם, והוא אומר לו, תראה, שם הוויה זה בו תיוודע אמיתת עצמו של הבורא. אז נבעל המלך הוא תלמיד טוב של החבר, וכבר נקפו שלושה מאמרים שהם ביחד. הוא אומר, איך יכול להיות דבר כזה? לא, אתה לימדת אותנו שאין לנו בכלל יכולת מדבר על, 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 על הבורא. אפילו אין אפשרות לחשוב עליו. כל רעייתנו עליו זה רק מצד פעולותיו. ומה פתאום אתה אומר שיש פה לו את השם שבו תיוודע אמיתת עצמו? אז אומר לך, אומר, לא, 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 לא הבנת אותי כל כך טוב במה שאתה מצטט, אומנם אותי נכון, אבל לא. רומזים עליו. אפשר לרמוז, לא ממש ממש לדבר, אבל לרמוז, רומזים עליו, על אמיתת עצמו של השם, ברמיזה הנבואית ובראייה הרוחנית. ראייה רוחנית. או יש תרגום אחר, בחזון הנבואה ובראיית הלב. ראייה רוחנית, ראיית הלב. העיקר זה לא ראיית עיניים, על כל פנים לא עיניים פיזיים, אלא התבוננות נפשית, התבוננות רוחנית, ראיית הלב. ובראיית הלב כן רומזים למיטת עצמו. במילים שאינם מדברים מצד ראיית הלב, אז ציטטת אותי נכון, זה נכון. שום דבר. לא מדברים, אפילו לא חושבים על דבר המהות. אבל לרמוז עליו בראיית הלב, בראייה הנבואית, ברמיזה הנבואית ובראייה הרוחנית, ראיית הלב, זה כן. כי הבאת הראיות מטעה. זה לא. כשאתה מנסה לדון על הנושא הזה באופן לוגי, פילוסופי, מבלבל אותך. וממנה נולדו אמינות והאפיקורסות והשיטות הנפסדות. שוב, כמו שאמרתי לכם, אני מתכוון לעשות אתכם עכשיו שיטות. אנחנו משוטטים פה בספר ומציצים בכל מיני התבטאויות, וכוונתי פה שתתרשמו מהם. תתרשמו מהם, ועל ידי התרשמות אז נוכל אחר כך לגבש את עמדתנו, את הבנתנו ביחס לסוגיה הזאת שאני מנסה להגיד לכם שהיא מאוד עמוקה וחשובה, מאוד יסודית, כדי להתחיל להבין משהו באמונת ישראל בתורה. צריך לקלוט מה זה הראייה הזאת. ושוב, לא שהבנה הפשוטה שלכם בראייה היא לא נכונה, היא נכונה והיא טובה, ומכל מקום אני רוצה שתהיה עוד יותר טוב.
אני לא מספיק הבנתי מה זה אומר ברמיזה הנבואית ובראייה הרוחנית.
זה בסדר, זה בסדר. בשביל זה הוספתי בדיוק. בשביל להגיב לשאלתך הזאת, אמרתי עכשיו, זה המשפט האחרון שאמרתי. לא התכוונתי שבאמת, באמת תביא לסוף, לכן השתמשתי במילה, אני רוצה שתתרשמו. התרשמת? זה בסדר. אם התרשמת, זה בסדר.
אפשר ממש קטן? כן. אם אפשר, מה זה, ולא, הרב אמר, בעיקר לא במראה העיניים, אני הבנתי נכון.
כן, זה לא במראה העיניים פיזיות, אתה מבין? ניסיתי להגיד לכם שאם אתם חושבים שהפירוש הראייה, אין סוף לא נראה ביפה, זה כמו שתיארתי את זה, כמו שאמרתי, זה מזכיר את הכסף. אז ראינו שיצאנו מצרים, ראינו את משה, ראינו את הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו במעמד הר סיני, ראינו את הלוחות, ראינו את האש, ראינו את כל... אז מי כמוך שראה, שמע כל אלוהים מדברים תוך אש? ויחי, ראינו את כל זה, וקיבלנו, אנחנו גם כן, כאילו ראינו, כי אבותינו לא שיקרו אותנו. אז ראינו, זה נקרא מראה עיניים. אז אני אומר, שים לב שפה, הראייה הרוחנית זה לא מראה עיניים. זה מראה עיני הלב. זה ראייה נבואית, או ראיית הלב, או ראייה רוחנית. העיקר, חששתי, או אני מעריך שאתה לא החדיד פה שלא בדיוק מבין מה זה ראיית הלב או מה זה ראייה רוחנית, אז לכן הבאתי להגיד גם דרך השלילה, העיקר שתבין שזה לא מראה עיניים. הבנת שזה לא מראה עיניים? הבנת טוב, אפשר להמשיך.
וגם מה שהיה במעמד הר סיני זה לא מראה עיניים? אני מבין נכון.
אני מנסה להגיד שמה שהיה במעמד הר סיני היה בהחלט מראה עיניים. רק עכשיו אנחנו, וזה דבר חשוב ויפה, ואל תשכח את זה, ותסגור את זה, ותשמור את זה מכל משמר, ואולי זה אפילו יסוד האמונה, בטח לפי שיטת הרמב״ם, אבל הכוזרי בא להגיד לך שחוץ ממסגיות הכסף האלה, יש הבנה נוספת, עמוקה יותר. על כן, במעמד הר סיני, היה מראה עיניים בהחלט, רק אפילו עיניים פיזיות. אבל מה שעכשיו אנחנו עוסקים בו, באמת, בעומק הסברים, אם מבינים, אם אנחנו עכשיו בגיל תיכון, ותמלים שיעור במחשבת ישראל, אז זה מספיק. אבל אנחנו כבר לא, בתקווה. אז במסגרת זאת, אנחנו משתדלים להבין משהו יותר רציני. והוא נגזר מראיית השכל. אתה צריך להפעיל מראיית הלב, מראיית השכל, או צריך פה כבר לא רק לתפוס כמה מילים פה, אלא לשים לב לכל מה שכתוב בספר, ואז תוכל לראות יותר. זהו. בשם זה התכנסתי פה. אני תכף נתפזר. ועוד ביטוי. הוא ממשיך, אומר שם בסעיף ג' בהמשך. יצא לנו, ואם יצא לי, אני ממש שמח, זה מה שנקרא פתקא מן שמיא, יצא לנו פה דרשה לפרשת שבוע, ממש. והנה, שם, הרבה נזכרנו את משה, שהוא בא לפרעה, ואומר לו כך וכך, ממש. ממלאים את חובתנו. אני ממלא את חובתי, אני מרגיש את עצמי ממש רב. כן, אבל פה עכשיו, שם בסעיף ג', אז הוא מסביר לו, מתחיל להסביר לו את השמות. ואחד השמות הראשונים, כמו משה רבנו, אז השם אהיה אשר אהיה. אז הוא מסביר לו מה זה השם אהיה אשר אהיה, אז הוא אומר לו, רצה בו במילה אהיה, רצה בו למנוע מחשוב באמיתות העצם אשר ידיעתו נמנעת. כמו שאמרנו פה בעל פה, הזכרנו, על הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מדברים, אפילו לא חושבים. וזה בדיוק מטרת שם אהיה אשר אהיה. להגיד לך, קודם כל, תראה, אל תנסה לחשוב באמיתות העצם. לפני שניות אז הוא אמר לו, שם הוויה זה שם בו תיוודע אמיתת עצמו. אז הוא ניבא למלך ואמר לו, אי אפשר לדעת את אמיתת עצמו, ככה הסברת לי. הוא אומר, כן, לא הבנת אותי כל כך. זאת אומרת, נכון, אבל אפשר לרמוז עליו, ושם העצם זה ביטוי של ראייה רוחנית, ליבית, נבואית, ובו נרמז אמיתת עצמו. אומנם שם אהיה, אשר אהיה, בא להגיד לך את מה שאתה חשבת, וזה נכון, שבאמת אי אפשר, שלא לדבר שאי אפשר לדבר על אמיתת עצמו, אי אפשר אפילו לא לחשוב על אמיתת עצמו. אבל זה שאי אפשר לחשוב, אין הכוונה שאי אפשר לרמוז. לחשוב אי אפשר, לדבר אי אפשר, ולרמוז בראייה, ראייה רוחנית, ראיית הלב, ראייה נבואית, אפשר לרמוז על אמיתת עצמו. אבל לכל בנים, שם אהיה בא למנוע מחשוב באמיתות העצם אשר ידיעתו נמנעת. אי אפשר לדעת את אמיתת עצמו. וכאשר שאלו, משה שאל ואמרו לי מה שמו, ענהו לאמור, מה להם לבקש, מה שלא יוכלו להשיג. דומה למה שאמר המלאך, למה זה תשאל לשמי? והוא פלי. אך אמור להם אהיה, ופירושו אשר אהיה. והטעם הנמצא, אשר אמצא, אמצא להם בעת שיבקשוני. אל יבקשו ראיה גדולה מהימצאי עמהם. אל יבקשו ראיה גדולה מהימצאי עמהם. אז זה קצת אמור לרמוז לנו שאין משהו יותר טוב מאשר הראייה של הימצאו עמהם. ואצלנו כתוב שהראייה, אחרי, אין צורך לא בראייה ולא מופת. אז כנראה שהימצאו עמהם, זו, אין ראייה גדולה ממנו. זאת אומרת, ולפני שניות הוא אמר שאתה עזוב את הראיות, אין ראיות. ראיות מביאים לבלבול מוח. אלא הראייה הנבואית, וזה יהיה אשר יהיה. אל יחפשו ראייה גדולה ממצאים מהם. ממצאים מהם זה כנראה מה שנקרא ראייה. אבל זה לא ראיית עיניים. בעוד שם, בהמשך, זה במות קופתת שם במהדורת שלה, וכאשר שם הבורא בחוכמתו, הערך הזה, טוב, אתם יודעים מה? לב אחי, אנחנו לא נגיע רחוק, בואו נעצור פה, בלי לכל פחות בתחילת העמוד, אז אני יודע כבר הגענו בפעם רע. נחזור על זה עוד פעם. שבת שלום.